נראה לי שהדבר הכי הזוי שקרה לי, והוא באמת גם מתמצת יפה את הגישה של נבנתה לי שם ללימודים, זה נגיד בשיעור העשירי, נכנסנו לכיתה, עמדה שם בחורה ערומה,
וואו.
לא זזה, וכולנו התיישבנו ועכשיו, ואמרו לנו, ועכשיו תכתבו אותה. זאת אומרת, תכתבו כקופירייטרים, מה אתם רואים מול העיניים, כל אחד בסגנון שלו. ומעבר לזה שזה היה עזוי סלש מגניף, זה היה מאוד מאוד מרענן. אז הייתי שם את זה כ-50% עזוי, 50% ממש 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 כיף ומצחיק.
הבנתי. כמה מילים לקח לך לתאר אותה?
3.
הבנתי. אוקיי. אני לא יודע אם זה נכון שנשאל אותך מה היו השתן 3 מילים, אז בוא נעזוב את זה לבינתיים ונתקדם.
יש לנו קוראים צעירים. טוב, אז איתמר כהן פה איתנו. איתמר הוא בעלים של משרד שיווק ופרסום, מחר סדרת טלוויזיה, ניהל את השיווק לסטארט-אפ, איך קורא לסטארט-אפ?
קראו לו ביג בלו פרוט.
נהדר. לא למד באוניברסיטה, למד קופי בבית ספר, תכנות בג'ון ברייס ועוד דברים שנדבר איתו עליהם בקרוב. הזמנו אותו לפה כי הוא דוגמה מצוינת לאדם שיצר לעצמו את הלמידה, גם הפורמלית, כמו שדיברתי בבית ספר בג'ון ברייס, וגם תוך כדי הקריירה. הוא מדבר על בעצם חלופות, אלטרנטיביות, פרקטיות לאוניברסיטה, בדף הפייסבוק שלו והקהילה שלו, למה לא עכשיו? ואני חושב שכדאי לסטודנטים לשמוע את הזווית שלו. אז פתיח ונתחיל.
אז איתמר, איך החלטת בעצם שאתה מוותר על הלימודים האקדמיים?
אני חושב ש... קודם כל, תמיד ידעתי שאני רוצה לכתוב, שזה די מזל. זאת אומרת, מקשיבים לנו הרבה חבר'ה שלאו דווקא בגיל 21, 22, 23 יודעים מה בא להם, ובמובן הזה היה לי טיפה יותר קל, כי כבר מגיל 15, 16, 17 ידעתי שאני רוצה לכתוב, לא ככה ידעתי איך, לא ככה ידעתי מה. תכף אני גם אספר לכם מה קרה במסע הזה שבו כן אמרתי, אני חייב ללמוד בגלל כל מיני אילוצים חיצוניים וכאלה, ובסוף החלטתי שדווקא אני הולך למסלול אחר, אבל בגיל 16, 17, 18, בגיל 18 השתתפתי באיזושהי תחרות של קריאיטיב, שהייתה של תפוז אז, פרסומת לקונדומים.
אם זה פה מוטיב חוזר אגב.
פרסומת לקונדומים. כן, אני אוהב לדבר על סקס, זה גם כיף. והפרסומת הייתה איך אפשר לתאר באיזשהו סלוגן לעודד שימוש בקונדומים, זו התחרות של תפוז. ואני כתבתי, אז היה הרבה תשדירים של זהירות בדרכים, ואני כתבתי עדיף לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע. או עדיף לאבד זרע בחיים מאשר חיים בזרע.
וזה היה לפני הסלוגן הרגיל.
זה היה טוויסט של הסלוגן הרגיל בשביל לדבר על קונדומים. והם נורא אהבו את זה, וקיבלתי מסך, 15 אינץ', והפרס השני היה צניחה חופשית, אז התבאסתי שהפרס הראשון הוא מסך, אבל לפחות קיבלתי איזושהי אינדיקציה שאני יודע לשחק עם מילים. ואז עשיתי צבא, השתחררתי, התחלתי לבדוק כל מיני כיוונים באוניברסיטה, וכאילו באיזשהו שלב מצאתי את עצמי עושה אלימינציה למה הכי גרוע. כאילו מה הכי פחות גרוע. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא, זה אולי יש פה איזה כמה דברים שמעניינים אותי.
אני לא אסבול כל כך.
זה אשכרה היה ככה. זה כאילו, הלכתי לפתוחה, היה איזה מסלול למדעי זיבי, לא זוכר.
עד היום הוא קיים דרך אגב,
כן,
המסלול הזה.
בטוח, בטוח, כן. הם נרשמים אליו. ופשוט חיפשתי מתוך הסילבוסים הענקיים האלה, איזשהו עוגן שאני יכול להתחבר אליו, כאילו משהו שהוא פחות מבלתי נסבל. ואז פתאום איכשהו, אני לא זוכר אפילו איך, ראיתי שיש לימודי קופירייטינג. עכשיו, בסדר, אנחנו כבר עברנו אבולוציה מאז לפני 12-13 שנה, אז לא לעשות תואר היה הרבה יותר עזוי מהיום. ובכל זאת אמרתי כאילו, אני לא יודע, אני מרגיש שזה יותר נכון. מקסימום אני אעשה את הלימודים האלה וילך ואחרי זה אעשה תואר או בטבע. ובאמת היה מאוד מאוד טוב בלימודים. היה כיף, היה... החזיר לי איתה גם את ההנאה ללמוד כי... התיכון היה סיוט, מבחינתי לפחות, לפחות ברמת הלמידה. רמת החברה היה צחוקים, אבל ברמת הלמידה היה סיוט. ואז הגעתי לבית ספר, היה מאוד מאוד כיף, והיה לי גם הרבה מזל, כי מי שהיה טוב בבית ספר, ישר שלחו אותו למשרדי פרסום, וברעיון הראשון שהלכתי אליו התקבלתי.
ואז גם בגלל... הלמידה היא למידה שהיא מאוד פרקטית, זאת אומרת, כל הזמן עובד על ה... בתוך הבית ספר, במשהו שהוא יחסית דומה למה שעשית אחר כך במשרד פרסום.
בוא נגיד ככה, בוא נגיד ככה, על סרגל, על, 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 על קו הפרקטיקה, הרלבן. או לא יודע איך לקרוא לזה, כן. עקומת הפרקטיקה, הבית ספר נמצא בעיניי, אחרי שראיתי המון בוגרי בית ספר לעומת בוגרי תקשורת שרוצים להיות קופירייטרים לדוגמה, הבית ספר נמצא איפשהו בעולמות ה-60%, והבוגרי תקשורת נמצא איפשהו בסביבות ה-40%, ממש מדגם לא מייצג של כמה עשרות שאני פגשתי. וכן, הם אמרו, אנחנו מתחווים למצוא לך עבודה, זה כן היה חלק מההבטחה הפרסומית. זאת אומרת, אנחנו מחוברים למשרדים, אנחנו מכירים, ובהבטחה הזאת הם עמדו. ואז הגעתי למשרד בפעם הראשונה, וכמו כל אחד שאי פעם סיים תואר והגיע למקום, חטפתי כאפה, הבנתי שאני לא מבין כלום ולא למדתי כלום, הבנתי שאני צריך לצוף או לטבוע, וצפתי, כאילו לא היית ברירה. אז נראה לי ש...
כמה זמן עבדת שם?
עבדתי שם 2.5 שנים, התחלתי כקופירייטר, ואז התקדמתי להיות ראש צוות, מנהל קריאיטיב, לא יודע, קראו לזה איך שאתם רוצים. ואחרי 2.5 שנים האלה גם, התחלתי לקבל את התחושה הזאת ש... שיש איזה משהו טיפה מיושן במקום שאני נמצא בו. זאת אומרת, נורא נורא נהניתי, אבל הרגשתי שעולם ההייטק מתפתח לי מול העיניים. היה לי חבר מאוד טוב שעבד במשרד פרסום אחר, שהתמחה בדיגיטל, התמחה בפייסבוק, התמחה בכל מיני דברים שרק נולדו, כשאני עוד עשיתי מודעות פרינט וניסיתי לשכנע את הלקוח בטלוויזיה, וכבר אז אני לא ראיתי טלוויזיה, ואמרתי, אוקיי, אני כאילו עושה משהו שאני אוהב ואני בתחום הנכון, אבל משהו במחוגה לא מסובב בזווית הנכון. וזה משהו שאני מאמין שיקרה להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד סטודנטים שיסיימו, יגידו, אוקיי, למדתי מה שלמדתי, הגעתי למקום שאני לא נהנה לעבוד בו, אבל הם לא יקלטו, או אני מקווה שהם יקלטו אם יהיה להם שכל, אבל אני מאמין שהם לא יקלטו לפחות בהתחלה, שאוקיי, יש יותר מדבר אחד לעשות עם הדבר שלמדתם. זאת אומרת, לדוגמה, משפטים, כלכלה, whatever. יש המון המון אנשים שעושים המון המון דברים עם התארים האלה, והתארים האלה היו כנראה חלק הכרחי בהתפתחות שלהם, אבל הם הלכו למקום הרבה יותר מעניין בסופו של דבר. ומאוד מאוד קשה להגיע למקום הזה. מאוד מאוד קשה להגיע למקום הזה, אם אתה לא עושה קצת מחקר מראש, ויודע שלשם אתה מכוון.
תשמע, אני חושב, אני ממש מסכים איתך, ואני חושב שאולי זה נקודה שלא מספיק דיברנו עליה, שהעובדה ש... יש גם דברים חיוביים בללכת ללמוד באקדמיה בסוף. העניין הוא שהרבה אנשים חושבים או מסתכלים על זה כאיזשהו משהו שסימנת על אבי, וזהו, ואתה את תקופת הלימודים סיימת. ולא מבינים שבעצם לימודים זה משהו שהוא לכל החיים, זה ילווה אותך לתמיד. אתה צריך כל הזמן ללמוד וכל הזמן להתפתח, וגם זה שהיית הסטודנט המצטיין, ואתה אולי אפילו העובד המצטיין היום, זה לא אומר שאתה לא יכול, שאתה יכול להפסיק ללמוד, להפך. זה רק אמור לדרבן אותך ללמוד יותר ולרצות לדעת יותר, ובדיוק מה ש... מה שעכשיו איתמר אמר, זה פשוט מדהים בעיניי.
ולא רק זה, גם העולם בניגוד לעידן התעשייתי, שבו בעצם, אתה יודע, דורות אחרי דורות, או החקלאי, עשית בערך מה שאבא שלך עשה. היום העולם זז כל כך מהר, ויש כל כך הרבה דברים חדשים שלא היו אתמול. אתה נתקלת בעולם של השיווק והפרסום, זה מאוד חזק. פתאום יש לך מנהלי קהילות, פתאום הכל עבר לדיגיטל, זה מקצועות אחרים לגמרי, מהעולם הקלאסי של הקופירייטינג, של הפרסום של פעם. אז כן, לגמרי.
אז בדיוק מה שאתה אומר, העניין הזה של בכלל לנסות, וזו אולי המחלוקת הכי גדולה שלי עם האקדמיה, בתור מישהו שמגיע מתחום שלא מפסיק להשתנות, ולפני שלמדת משהו אחד ומשהו אחר יצא, ונגיד, אנשים פונים אליי היום, איך לבנות עמוד פייסבוק מצליח. ואני בא ואומר, אחי, היית בא לפני שנה, הייתי יודע להגיד לך, היום כל מה שאני עשיתי כבר לא רלוונטי.
מדהים.
כאילו, אני צריך... בשביל להגיע לאותה חשיפה, נגיד, להשקיע פי 50 כסף. אז, וכולם בכלל באינסטגרם, ועכשיו אני צריך להתמודד עם להעביר את כל הקהילה שלי לאינסטגרם, ואלף ואחת בעיות. ומי שהולך ללמוד תקשורת כללית, אז אני מאמין שלא משנה כמה האקדמיה תנסה לרדוף אחרי עצמה, אין סיכוי שבלי לצלול לתוך המים ולהיות בתוך המשחק, הוא יוכל להתפתח מהר.
אז בואו דווקא נשאר על הנקודה הזאת. אז נגיד עכשיו, אתה יודע, אתה פוגש מישהו, סטודנט לתקשורת. מה אתה אומר לו לעשות?
אני אומר לו, כך...
נגיד שהוא אומר, אני, מה שאתה עושה מעניין אותי, אני מעניין אותי, כאילו, קופי רייטינג הוא מעניין אותי לייצר זה למכור סדרה, או מעניין אותי, לא יודע מה, להיות בעלים של משרד פרסום.
אני אומר לו ככה. אני לא יודע מה אתה יודע, והדרך היחידה שלך להוכיח לי שאתה יודע משהו היא לעשות אותו. זאת אומרת, בעיניי נגמר עידן תן לי הזדמנות, אני אוכיח לך. והתחיל, וגם אני מרגיש את זה ורואה את זה אצל הלקוחות שלי, הלקוח הכי גדול שלי זה פליידיקה, זו החברה אולי הכי גדולה בארץ היום. ואתה רואה שיש להם יעדים ומיינדסט שהוא כולו תוכיח לי מה אתה שווה, והרבה פחות איפה למדת, מה עשית. מה עשית כן, אבל איפה למדת ואיזה שהן מטריקות שמובילות הרבה מאוד אנשים ללכת ללמוד. כאילו כל הדיון הזה של איפה למדת, האוניברסיטה הזאת מולי, כל הראייה הזאת שהמעסיק יעדיף משהו כזה מול משהו כזה, זה כמעט כואב לי כשאני שומע אנשים מדברים על זה, כי זה כל כך לא רלוונטי. בסופו של דבר בעיניים של האנשים שצריכים להחליט אם אתה מתאים או לא.
אז מה כן, אני סטודנט לתקשורת, שנה ראשונה.
כן.
חזרתי מאוד.
אני יודע להגיד על עצמי. אני הייתי מחפש איזושהי אינדיקציה שאתה יוצא דופן, וזה יכול להיות בכמה דרכים. או שבנית משהו מאפס, לבד. זה יכול להיות עמוד פייסבוק שיש לו 3,000 עוקבים, זה יכול להיות שאתה מנהל את העמוד של סבא שלך שיש לו חנות נרות, זה יכול להיות שהשתתפת באיזושהי תחרות יוצרים צעירים באיזשהו מקום. אני מחפש איזושהי אינדיקציה אובייקטיבית שאתה שווה משהו. והיום גם, אגב, אני מגייס רק מהעמוד שלי, אז מבחינתי העמוד שלי גם נהיה איזשהו סנן. אתה בא אליי, מבחינתי, סט הערכים שאני מעביר בעמוד טבוע בך, ואתה עושה מבחן שאני מכין מראש, ואם עברת את שני אלה, ונפגשתי איתך, וראיתי אותך, ונשאול שאלות קשות, אז שלושת הדברים האלה, מבחינתי, הרבה יותר משמעותיים, מאשר איפה למדת. וזה לא רק אני, זה כאילו, זה מצחיק. יש המון המון דברים שבגלל שהעמוד נולד בתקופה...
בוא שנייה, נספר קצת על העמוד, כי כן. אולי לא כולם מכירים אותו.
סגור. למה לא עכשיו זה עמוד פייסבוק, שיש לו 30,000 עוקבים, והוא נולד בעקבות איזשהו סייד פרויקט שלי, פשן קצת כמו שלך, של אוקיי, עברתי איזשהו תהליך בחיים שלי, הצלחתי לעשות כמה דברים שאני די גאה בהם, אני מכוון עכשיו הרבה יותר גבוה, אבל הצלחתי לעשות כמה דברים, קיבלתי כריקושט את החברים שלי בגיל 27-28, אחרי התארים שלהם עבודים, איתמר תעזור לי, וכסייד נוט, דיברנו על החברה שהייתי צריך להיות המנהל שיווק שבה, כי סמנכ"ל שיווק זה תואר מאוד גדול, בסופו של דבר אני הייתי הבן אדם היחיד שעושה שיווק בחברה של 12 איש.
הרבה פעמים מסטארט-אפים, אתה יודע, יש כבר היום, יש לך צ'יף מרקטינג אופיסר, שזה סמנכ"ל שיווק, יש לך CHRO, יש לך CPO, כאילו היום כל אחד הוא C, כל אחד הוא צ'יף, אבל בסוף כאילו בן אדם אחד עושה כל דבר. לא משנה.
אז בשביל הילדים החמודים שמקשיבים, בסופו של דבר, צ'יף זיבי, צ'יף אמו, ישבתי ועשיתי את השיווק של האפליקציה מאפס. כל מה שאני יכול, מלכתוב את הנוטיפיקציות, ועד לנהל מסע ומתן על, עם סוכנויות שיווק ופרסום שיקדמו אותנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה דברים שהייתי under qualified אליהם, או under experience, וזה בסדר, אתה לומד עם הזמן. אבל בשורה התחתונה, הייתי צריך ללמוד שיווק מאפס. וכשאתה מתחיל ללמוד שיווק מאפס, זה אחד התחומים בעיניי שהכי מעניין אותי ללמוד אותם באינטרנט.
רגע, זה מאוד מעניין, סתם אני רוצה שנייה לחזור על מה הקהילה בדיוק, על מה אתה מדבר שם?
אז אני מדבר על הרבה מהדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם פה, שהם בסופו של דבר...
וואן ליינר כזה.
וואן ליינר?
נורמלית.
וואן ליינר, אני משתדל לא רק להגיד מה לא, אלא גם מה כן. זאת אומרת, פוסטים יכולים לדבר מצד אחד מוטיבציה לכאורה או אמירות יותר כלליות כמו תפסיקו עם התירוצים, תעבדו בסופה, שהם דברים ששומעים הרבה, והם יכולים גם לרדת drill down לאיך לכתוב מייל טוב, איך לפנות לאנשים בלינקדין, איך לדאוג שישימו לב אליך ולא לאנשים אחרים כשאתה בתחרות מול המון המון אנשים על משרה מסוימת, איך להתנהג ברעיון עבודה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, שאלת אותי מקודם מה כן? Soft skills, שזה איזשהו שם על לכל משהו לא מה שלמדת ומה שאתה מתעסק בו, אלא איך אתה כבן אדם, איך אתה כלוקח אחריות, איך אתה כיחצן של עצמך, איך אתה כמישהו שצריך להקרין החוץ את העבודה שהוא עושה ולשכנע אנשים סביבו שהיא חשובה, ולגרום להם להאמין בו ולתמוך בו ולעזור לו. כל הדברים האלה, שלא יודע איזה אוניברסיטה מלמדת אותם לדעתי אין, הם הולכים ונהיים הרבה 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 יותר משמעותיים, בטח כשאתה מסיים את ה-entry level, את התפקיד הראשון. אז הייתי אומר לו, אח שלי, אחות שלי, זה לא דבר שאי אפשר ללמוד, זה סקיל כמו כל סקיל, תקרא על זה באינטרנט, תמצא מקומות שמלמדים את זה, וסמוך עליי, אם בראש שלך עכשיו רץ, אני אהיה הכי מוכשר ובגלל זה אני הכי אצליח, צא מהסרט.
אני רוצה ברשותכם, אני פתחתי ככה את הדף שלך תוך כדי, ובתמונת קאבר יש פה כמה שורות שמסבירות, בגדול עכשיו מתמצתות את מה שאתה אמרת ממש בחמש, שש, שבע שורות. אני רוצה להתמקד במשפט אחד שהוא הסוף, הוא בעיניי מתמצת את הכל בשורה אחת. תפסיקו להשוות את עצמכם לאחרים כדי להרגיש טוב, אתם יודעים עמוק בלב אתם יכולים יותר. בקיצור, די עם החרטות, אל תחכו, לכו תעשו עכשיו. שזה בעיניי המסר המרכזי שלך באופן כללי, וכמובן soft skills האלו שאתה מדבר עליהם, זה בדיוק הפירוט של זה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, ככה להתחבר טיפה למשהו שאמרת קודם. אמרת שכשאתה פוגש אנשים, אתה חושב אם כן להסיק אותם או לא להסיק אותם, אז אתה שואל אותם שאלות קשות. מה השאלה הכי קשה, או איזה סוג של שאלות קשות אתה שואל אותם? מה אתה מחפש באנשים כשאתה רוצה לדעת, האם אתה מעוניין לעבוד איתם או לא, מעבר לנתונים היבשים של מה עשית ואיפה היית ומה למדת ואיזה פרויקטים הקמת וכו' וכו' וכו'.
שאלה מעניינת. אני חושב שבעיקר אני אוהב לזרוק עליהם, אני אוהב לזרוק עליהם הרבה מאחר שאני צריך להתמודד איתו ביום יום, ולראות איך הם היו מגיבים לזה. לדוגמה, אני לוקח רק פרילנסרים. זאת אומרת, יש לי פרילנס אחד, אני עומד לקחת עוד אחד, אין לי משרד פרסום, יש לי אותי שעובד מאוד מאוד קשה, ועוד שניים מתחתיי. וכשפגשתי את שניהם, אז באתי ואמרתי להם, חבר'ה, זה הסיטואציה. מחר בבוקר אני יכול לגייס לקוח ענק, וזה כנראה מה שהולך לקרות. לעומת זאת, יכול להיות שהלקוח הלא ענק, שאני כבר עובד איתו, יכול לחתוך אותי. איך היית מגיב לזה? ואז הוא אומר לי, אחי, אני לא יכול, אני צריך הבטחות, אני צריך זה, ביי. אבל מצד שני, בא מישהו אחר ואומר לי, אחי, מה שצריך לקרות, יקרה, אני איתך. ואני בעצם בוחן את התשובות שלהם. זאת אומרת, אני מסתכל לראות האם בן אדם מוכן לקחת על עצמו סיכון. האם בן אדם מוכן לעבוד מאוד מאוד קשה. האם בן אדם פתוח? מה זה פתוח? כאילו, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל בסדר, יש פה כל מיני חבר'ה צעירים. האם בן אדם פתוח לעבוד בלילה ובסופה שאם אני צריך אותו? האם בן אדם הוא דואר? זאת אומרת, הוא יוריד ממני אחריות? או שאני אצטרך כל הזמן לפתח אותו כבן אדם? האם, הרי בסופו של דבר, גיל, ניסיון, סבבה, כולם מתפתחים, כולם נהיים יותר טובים, אבל אני מחפש תכונות בסיס שמראות לי אם זה באיך שהוא מדבר, אם זה באיך שהוא עונה לי השאלות, אם זה בכל צורת ההתנהלות שלו ואיך שהוא יושב מולי, שהוא לא יהיה פרייר, שיהיה לי מי לצאת לקרב.
מגניב. אז בוא שנייה נחזור, סיפרת את הסיפור, גם מעניין אותי להתחיל לשאול אותך על ג'ון ברייס, אבל אתה בעצם מקבל עבודה כמנהל שיווק, שלא התעסקת בעצם בשיווק, התעסקת בקופי רייטינג, שזה עולם שונה לגמרי.
יפה. הרבה לא מבינים את ההבדל.
איך זה קרה? אולי באמת תגיד בשנייה את ההבדל, אבל כאילו, אני מבין את ההבדל, כי אני קצת מתעסק בשיווק. אבל בוא שנייה תסביר את ההבדל, ובעצם איך הגעת למשרה הזאת של להיות המנהל שיווק בסטארט-אפ? למה שמישהו בעצם שמח עליך? שאתה עושה משהו שאתה לא ממש מומחה בו, ואז איך למדת את זה?
שאלה פצצה.
יש.
סיפור שהוא כזה. החלטתי שאני עוזב את המשרד פרסום, עם טייטל של מנהל קריאיטיב וכולי, והייתי בטוח בעיניים שלי שזה שווה המון. ואז התנהלתי בדיוק כמו שאני חושב צריך להתנהל. שאלתי את כולם במשרד אם הם מכירים אנשים בתעשיית הגיימינג, שלשם כיוונתי. ובסוף, אחת העובדות שם בעלה, היה סמנכ"ל שיווק בחברת גיימינג יחסית גדולה. לא נגיד את שמה, כי לא מגיע להם. תכף אני אסביר למה לא מגיע להם.
אם לא מגיע להם, אז אנחנו חייבים להזכיר את שמה, נראה לי, לא? זה מתבקש קצת. סתם.
אז הוא פה בהכפשות. שאתה אפשר כלל, אז אפשר גם נסתם.
כן, כוסים השלם. בקיצור, אז הגעתי אליהם, היה לנו איזה קליק יפה, הוא הכניס אותי לרעיון ועוד רעיון, לא היה להם כל כך מה לעשות איתי, והם אמרו לי, טוב, תעשה מבחן של מה שנקרא אז PPC, זה לכתוב מודעות לפייסבוק בתחילת דרכו. וכתבתי את המודעות, והם היו פסוטים, וכנראה התלהבו ממני גם קצת כבן אדם. ואז אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים אותך. עברתי עוד רעיון, עוד רעיון, עוד רעיון, אמרו לי, אנחנו רוצים אותך, אנחנו מתחילים עוד חודש. זאת אומרת, אני גם לא הכרתי כל כך תהליכים עוברים, אז הם אמרו לי, יזמנו אותך לרעיון משאבי אנוש, זאת אומרת, התקבלת ברמה המקצועית, יזמנו אותך למשאבי אנוש, יסגרו איתך את הפרטים הקטנים, בינתיים אתה יכול לטוס, אמרתי להם שאני רוצה לטוס לאמסטרדם. אמרו לי, אתה יכול לטוס, תחזור, נסגור את הפרטים, תתחיל, מזל טוב. הייתי מבסוט, כאילו, איזה כיף, עשיתי את השיפט הזה מתעשייה לתעשייה, לא הרגשתי כלום. ואני טס לאמסטרדם, רואה הופעה של דמיאן מרלי, מבסוט, חוזר לארץ, מתקשר אליהם, לא עונים לטלפון. מתקשר עוד פעם, לא עונים. מתקשר עוד פעם, לא עונים. אחרי איזה שבוע, מי שראיינה אותי עונה לי, אומרת לי, תשמע, לא נעי, אבל בזמן שלא היית, היה פה איזה פרילנס, היה איזה עצמאי, והחלנו לקחת אותו במקומך.
וואו.
זה בהצלחה. ובדיעבד, כל מה שלמדתי כמנהל שיווק, שהוא קשור להתנהלות אישית, החוויה הזאת מאוד עזרה לי לזקק אותו, אבל באותו רגע הייתי שבור. התחלתי לעשות קצת פרילנס ממש בקטנה, ו... איכשהו כאילו להחזיק את עצמי, אבל מן הסתם זה לא הספיק. וזה היה באוגוסט. ואז אוקיי, אני עוד חודש עובר ועוד חודש עובר, ואני שולח מאות קורות חיים ואני מתראה בכל מיני מקומות. ולא עונים לי. כאילו, אני שולח קורות חיים, הגעתי לרעיון במקום אחד מתוך איזה מאות ששלחתי אליו, וזה היה הזוועה. ואני כאילו לא מבין מה קורה. אני כאילו לא מבין מה הקטע, אני לא מבין למה אני שולח כל כך בקורות חיים, למה הקורות חיים שלי בעיניים שלי לפחות, כי הרגע הם עברו כל מיני סדנאות של קורות חיים וזיבי ואמו, ואני לא מבין למה זה לא עובד. ואני מתחיל להיות מתוסכל, ואני עד היום זוכר, שלחתי קורות חיים למשרה של כותב טכני. עכשיו, מי שלא יודע מה זה כותב טכני, אתם קונים מיקרוגל, אז יש מישהו שכתב את ההוראות של המיקרוגל, זה כותב טכני. עכשיו, אני חצי שנה לפני זה עשיתי קמפיין, רדבול היה לקוח הכי גדול שלי, עשיתי להם קמפיין ענק, כולל זה שכיכבתי בפרסומת בקולנוע וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
שפל המדרגה.
זה כאילו להגיע ממקום מאוד מאוד גבוה, לחשוב שיהיה לך איזה סמוד סיילינג, לייצר את הסמוד סיילינג הזה, ואז אחרי נותנים לך סתירה בפנים. וגם לזה לא ענו לי. גם לכותב הטכני המזדיין הזה לא ענו לי. ואז כל הזמן הזה שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אז בערבים אני נפגש עם החבר'ה שלי, שאחד מהם בדיוק הקים סטארט-אפ, והוא מספר לי על הצרות שלו, ועל זה שהוא לא מצליח להתכונן טוב להשקה, ואני מספר לו על הצרות שלי, והוא שואל אותי מה לעשות עם המוצר, ואני שואל אותו מה לעשות עם עבודה, ואז בנובמבר הוא בא ואומר לי, אחי, בוא תעבוד אצלי. ואז הוא נותן לי הזדמנות ענקית, כי הוא כבר גייס כסף, והיה מוצר שעמד לצאת, והכל היה מוכן, אבל הוא שם מישהו ש, כמו שאמרת, קופירייטינג ושיווק זה נשמע דומה, אבל זה עולמות מאוד 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 שונים, כי בסופו של דבר קופירייטר, המטרה שלו היא לייצר איזשהו טקסט, או פרסומת, או משהו מעניין, והיא שיווק אחראי על הכל, זאת אומרת, הוא אחראי על... אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו... קופירייטר זה אולי הדוושת גז של המכונית, והאי שיווק זה להיות המכונית. אז נהייתי המכונית.
רק אני רוצה לדבר שנייה על הנקודה שדיברת עליה, כי זאת נקודה שאני חושב שכל אחד שעבר איזשהו, שעשה שיפט, שזה בין אם לעבור שיפט בין סטודנט לעבודה ראשונה, או שיפט בין תעשיות, הוא עובר אותה. בעצם אתה נתקע בעולם, ואתה מבין שהעולם לא חיכה לך. זאת אומרת, אף אחד, אתה לא חושב על זה שאתה תשלח קורות חיים, ואתה תצליח, ופשוט אתה מבין שזה הרבה יותר קשה להגיע למקומות ככה, out of the blue, לשלוח להם איזשהו כזה קולד אימייל עם הקורות חיים שלך, ואתה לא מעניין אף אחד. ומה שאתה אומר בסוף, מה שקרה זה שקיבלת אחלה תפקיד בגלל שמישהו הכיר אותך.
נכון. אחד הדברים שאני הכי חוזר עליהם בעמוד, זה שכל הדברים הטובים שקרו לי בחיים אישית, קשורים לשני דברים ישירות, זה אנשים וטיימינג. זאת אומרת, הבן אדם הנכון, שהתעורר אצלו הצורך הנכון, שאני ידעתי למלא ברגע הנכון. זהו, זה, it's that simple. גם הסדרה הייתה ככה, זה בכלל ידידה שלי.
אני מסכים, ממש כאילו... כל דבר שאני עשיתי זה גם היה דרך המון אנשים.
אני חושב שגם לכישרון שלך יש איזשהו חלק בזה, כי
טיימינג באנשים... לא, אבל זה לחבר את הכישרון וזה נקודה מאוד חשובה, כי היה לו את הכישרון הזה קודם גם. כי הוא עשה את הפרסומת הזאת בגלל, והוא עשה את כל הדברים האלה, ועדיין הוא נתקע בקיר, ולא הצליח להתקבל למשרה של כותב טכני. ויש בזה משהו שאתה, הנטוורק שלך, שפעם מאוד סניתי את המילה הזאת, נטוורק ונטוורקינג, וכאילו זה לא, זה כאילו חבר שלך, מי שלמד לך באוניברסיטה, מי שסומך עליך ואוהב אותך, בסוף, מי אתה רוצה לעבוד איתו?
זה מה שאתה מבין בדיעבד.
אתה רוצה לעבוד עם אנשים שאתה סומך ומכיר. It's simple as that. ואתה חושב שהם טובים.
חד משמעית. אתה פשוט, כשאתה בתוך המקומות האלה, אתה מבין כמה זה חזק. זאת אומרת, אתה מתחיל להבין כמה זה באמת משמעותי, העניין הזה של אנשים שרוצים לעבוד עם אנשים שיש להם יותר מידע עליהם מהחתיכת נייר הזה שנקראת קורות חיים. כן. אני יודע שהוא תותח, אני יודע שהוא אחלה גבר, אני יודע שהיא מגניבה, אני יודע שהיא ראש טוב. דברים שלא משנה כמה תכתוב אותם על נייר, וזה גם תמיד מצחיק אותי לראות בקורות חיים, אנשים שמתארים את עצמם בסופרלטיבים, זה כאילו...
רציני, אמיץ, נחוש, יודע לקבל
החלטה,
כן. צנוע, כאלו.
זה בסדר, כי זה לא מגיע מחוסר צניעות בעיניי, זה פשוט מגיע מחוסר מודעות. כאילו מחוסר מודעות לאיך באמת צריך לכתוב קורות חיים. שבסופו של דבר בעיניי קורות חיים טובים זה לגמרי show don't tell. אח שלי, מה עשית? מה עשית? איזה מספרים זה הביא ואיך זה השפיע על העולם? זה מה שמעניין מבחינתי.
יש לי שאלה, אתה מאוד מדבר על דרכים אלטרנטיביות, ואני מבין שאתה אומר גם של אוניברסיטה יש ערך, אבל יש לך איזו דוגמה של מישהו שעזרת לו לפתח קריירה בתחום, אתה יודע, לא במסלול הרגיל של האוניברסיטה?
שאלה מעניינת. יש שניים שאני לקחתי, יש עכשיו, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, אבל יש עכשיו מישהו, אצל אחד הלקוחות שלי הגדולים,
אוקיי.
שהוא חבר שלי טוב, והוא הגיע לשלב הסופי בהתמיינות, למקום שלא, שעל הנייר אין שום סיכוי שמישהו עם הכישורים שלו והגיל שלו יגיע לשם. ובנוסף, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, הכי מדויקת, היא הסיבה שלפי דעתי העמוד תפס טוב, וזה כבר קשור לטכניקות של כתיבה, זה כי הרגשתי שאני כותב את העמוד הזה למישהו מאוד ספציפי, וזה לאחי הקטן, שאחי הקטן לא רואה אותי ממטר, הוא סוכן שחקני כדורגל ששייך לסוכנות גרמנית ענקית, והוא גם בלי רקע בכדורגל, בחיים לא שיחק, לא הכיר אף אחד, הכל בנה לבד, ועם הרבה מהטכניקות האלה, של להביא ערך, של לראיין אנשים, של לפגוש כמה שיותר אנשים, של...
בוא שנייה נדבר על איך הוא התחיל.
אז...
הוא עושים צבא, טס לחול.
הוא התחיל ככה. הוא... בגיל 18 היה לו איזושהי התחלה של רעיון קצת לפני שהוא התגייס, שאמר אולי אפשר למצוא שחקנים לקבוצות ישראליות דרך המנג'ר. זה היה הרעיון
גדול.
והוא באמת התחיל קצת לפתח את זה וחשב על זה, וקראו כמה דברים קטנים, לא משנה, לא נתקע על זה.
זה ענק.
גיל 21 השתחרר.
יש לך פה לפחות עוד בן אדם אחד בחדר, בלי להגיד מי הוא, שחשב על הרעיון הזה. אני חושב שהפער בינינו היה הביצוע.
אוקיי.
הפער היה הביצוע, כן.
אז הוא בגיל 21 השתחרר, ובגיל 22 הוא עבד כאחמש באיזה בית קפה בראש העין איפה שגדלנו, וכל הזמן שאלת אותו, אחי, מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך בסופו של דבר? והוא לא כך ידע, והתלבט וזה. ואז חיפה חטפה 3-0 איזה פעם אחת, במכבי תל אביב, בן עדו היה מאמן, והוא סימס לי באותו ערב, ואני רוצה להיות הרג בן עדו. עכשיו, אני הייתי עמוק בתוך החומרים של למה לא עכשיו, זאת אומרת, החומרים האמריקאים סלש מנטורים מחול, שבסוף דבר ריבו את ההשראה לעמוד הזה, ובמקום להגיד לו, אחי, תחי בסרט, כאילו, מה הסיכוי? אמרתי לו, אוקיי, איזה ערך אתה יכול להביא למכבי חיפה, כדי שהם בכלל ישימו לב אליך. ואז הוא אמר, וואלה, היה לי את הרעיון הזה של המנג'ר לפני שהתגייסתי, אולי אני אפתח אותו.
אולי רק נעשה בקצרה, מנג'ר זה משחק מחשב, שבו אתה בעצם מדמה מאמן כדורגל, ואתה יכול לקנות שחקנים, למכור שחקנים, וממש לנהל קבוצה, ומשחק מאוד מאוד מגניב, וסימולטור כיפי. כן, בול. סליחה.
עכשיו, לקרוא לו סימולטור זה קצת להעליב אותו, כי מה שהוא למד תוך כדי התהליך, זה שמנג'ר הוא הרבה יותר מסימולטור, זאת אומרת, הצורה שבה עושים מחקר, מבוססת על האידיאולוגיה של היוצר של המשחק, שהמטרה שלו לעשות את המשחק הכי ריאליסטי בעולם. ואז הוא התחיל לעשות איזושהי השוואה בין הזרים שהגיעו לארץ והזרים שהצליחו בארץ לבין הנתונים שלהם במנג'ר, וגילה שיש קורלציה פסיכית בין מי שיש לו נתונים מסוימים לבין מי שהצליח בו. קורלציה שהיא הייתה בסביבות ה-70% לדעתי, והשחקנים שתכלס הצליחו פה היו בסביבות ה-40%.
אוקיי.
ועל זה הוא אמר, אוקיי, אני בונה מצגת, אני שולח למכבי חיפה הודעה שאני רוצה לפגוש אותם, ובאמת בנה מצגת, והוא התקשר למשרדים של מכבי חיפה, ככה ילד בן 22, בלי מושג, ואמר להם, יש לי דרך לגרום לכם להביא שחקנים יותר טובים. ואז אמרו לו, יאללה, תבוא לפגישה. ואז הוא ישב על המצגת הזאת, ועשה עליה חזרות, והציג אותה לי, ובא לסטארט-אפ שלנו, והציג אותו בסטארט-אפ, ועשה עוד ראונד ועוד ראונד ועוד ראונד, שזה, אגב, למי שמקשיב, זו דוגמה לאיך ניסיון לא קשור בכלל לרמת המקצועיות שאתה יכול להציג כשנותנים לך הזדמנות כזאת. זאת אומרת, הוא היה ילד בן 22, אבל הוא הבין שזה הצ'אנס שלו, ואף אחד לא ייתן לו הנחות בגלל שהוא הגיע או בגלל הגיל שלו או בגלל זיבי, והוא עשה המון 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 הכנה מראש בשביל להגיע לרגע הזה מוכן.
וגם היופי זה שהוא בא וחיפש את הפיין שלהם. זאת אומרת, אנחנו, כל האנשים בעולם, גם אני, גם אתה וגם אתה, מחפשים שיפתרו לנו בעיות. אם עכשיו מישהו יכול לפתור לי בעיה שאני מתעסק בה עכשיו, שזה פיין, זה כאב מאוד גדול, וילד בן 24 בא ואומר לי, אני יכול לפתור לך את הבעיה, אני אגיד לו, תפדל, בוא נראה מה את הבעיה שלך להגיד. אבל תחפשו את הבעיות של אנשים. זאת נקודה סופר סופר קריטית, שלא רק אנשים, סטודנטים באוניברסיטה לא מבינים אותה. ישבתי עם בעלים של חברה גדולה שהמציאה איזשהו פטנט, משהו מטורף, בתחום הטקסטי, לא משנה. והוא מנסה למכור את זה למישהו שהדבר הזה לא מעניין אותו. אמרתי לו, תחפש את מי שאתה פותר לו את הבעיה, ופה אני מאוד מאוד אוהב את זה.
אז, אתה 100% צודק, אני חושב שזה אפילו היי לבל לסטודנטים שמקשיבים לנו, סטודנטים שמקשיבים לנו צריכים להתרכז באוקיי.
לעשות.
מה אני רוצה? תכלס, מה אני רוצה מהחיים שלי? כאילו, זה לא חייב להיות מה אני רוצה מכל חיי עד שאני מת, זה יכול להיות מה אני רוצה בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע הקרובות. למי יש את זה? ואיך אני יכול לדאוג שהוא באיזשהו תהליך בכלל ישים עליי, בכלל יתייחס אליי. ובגלל זה לא סתם קראת את הסוף של הקאבר בעמוד הפייסבוק, אבל ההתחלה של הקאבר אומרת, לכו דברו עם 10 אנשים שעושים מה שאתם רוצים לעשות ותשאלו אותם איך הם הגיעו לשם. ואני חושב שנגיד אם מדברים על מה כן לעומת תואר, או אם אני צריך לקשר את הסיפור של אחי חזרה אחורה למה החבר'ה שמקשיבים עכשיו יכולים לעשות, אז אחי הלך לקבוצה והתייעץ עם כל מה שהוא יכול, וגם אחרי זה, בהמשך התהליך, אחרי שמכבי חיפה אמרו לו כן, ואז אמרו לו לא, אני לא אחפור על זה תמיד, אבל הוא נפגש איתם, המצגת הייתה מדהימה, הם אמרו לו כן, 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 ואז אמרו לו, אנחנו מוכנים לשלם לך X, סליחה, הפוך. הוא אמר, אני רוצה X, ואמרו, מה פתאום? זה בכלל לא קשור למשכורות שמרוויחים אצלנו. וצא מהסרט שלך, ופשוט לא ענו לו יותר.
זה ינקלה שחר, אם אתה מאזין. אני חושב שזה הגיע הזמן לשקול את הנקודה הזאת מחדש לאור התצוגות הנפל החוזרות ונשנות של מכבי חיפה לאחרונה.
מקווה גם שהכי לא יערוג אותי כשהוא ישמע את זה. אז... אבל אחי לא ויתר, זאת אומרת, הוא, אחרי שזה קרה, הוא הלך וניסה ונפגש עם אנשים ושלח מאות מיילים לסוכנים ולספורט דירקטורים, ולאנשים, ספורט דירקטורים זה מנהלים מקצועיים של קבוצות, ולכל מיני אנשים, במטרה להיפגש איתם, במטרה להיכנס לתחום הזה, ובסוף זה התחבר לו פצצה, כאילו, אתם מוזמנים לכתוב וועד כהן, סוכן גנה, ולראות את הסיפור ההזוי שלו. וכל הסיפור הזה נולד בעצם כי הוא אמר, אני לא אלך ללמוד סתם בשביל ללמוד, אני לא אעשה משהו שהוא פחות ממה שאני חולם עליו סתם בשביל לעשות אותו, אלא אני אקח איקס זמן, ואני אשקיע אותו בלנסות לייצר לעצמי את הדבר הכי טוב שאני יכול לנסות לייצר לעצמי.
אוקיי, אז ממש שאלה קטנטנה לפני שאנחנו מסיימים. קודם כל, האם יש איזה שחקן מפורסם שאנחנו מכירים, בלי לנקוב בשמות, שהוא מה שנקרא היה אחראי להעברה שלו? כן, בלי לנקוב בשמות, רק מעניין אותי לדעת. האם המודל עובד?
אין לי שום בעיה לנקוב, אחי. הוא העביר את אדוארדו ורגס מנפולי לאופנהיים. זה הדבר הכי גדול שהוא עשה. העברה של הרבה מאוד כסף.
חשבתי רונלדו כבר.
לא, לאט לאט.
עוד לא שם.
לא, בשביל לדעת שרונלדו טוב, אתה לא צריך מנג'ר, אתה רק צריך טלוויזיה. זה לא, המודל לא יותר מסובך.
אז זהו, אז מה שבאמת מגניב להגיד, גם בהקשר הזה, זה שהמנג'ר רק היה כרטיס כניסה. זאת אומרת, דרך המנג'ר הוא התחיל להכיר אנשים. הצורה שבה בסופו של דבר הוא התפתח ובנה קריירה, היא לא קשורה בכלל למנג'ר. אבל זה בדיוק העניין. אין מישהו, אין יזם על פני הפלנטה שאיפה שהוא התחיל זה איפה שהוא סיים. אלא כולם יוצאים לאיזשהו מסע, יש להם איזשהו רעיון, מי שחכם מגיב לשוק ומשנה את התפיסה שלו בהתאם למה שאנשים רוצים ולא בהתאם לחלום שהיה לו בראש. וזה מה שהוא עשה. ומשם הגיע אדוארדו ורגס, דווקא מקשרים אישיים שלו, לא ממשהו אחר.
אז ככה, בוא באמת, אולי באמת שאלה אחרונה. אתה פוגש עכשיו, אחרי כל הדברים שלמדת, את איתמר של שנה א' בבית ספר. אין שנה א', יש שנה. את של היום הראשון. מה אתה אומר לו? דבר אחד.
אני חושב שמה שאני אגיד לו, זה... קודם כל, אחי, לך על זה חזק, תשחרר מעצמך את הספקות ותזרום, והדבר השני שאני אגיד לו, זה... לא יודע, אני מבסוט על מה שהוא עשה. אין לי איזשהו כיוונון, וגם הדברים שאני מתבאס שעשיתי בצורה נקודתית, בסופו של דבר הובילו למקום שאני נמצא בו היום, אז אני לא רואה סיבה להתחרט. אני יכול להגיד לך מה הייתי אומר לדמוי איתמר כהן שהיה מגיע אליי עכשיו. הייתי אומר לו, אחי, תתחיל לכתוב, תמצא לקוחות, תתחיל לעבוד, ואל תחכה לסיים את התואר, אלא תמצא לתוך מישהו שיתן לך להתנסות עליו, ופשוט תתחיל לעבוד.
תודה איתמר.
תודה רבה איתמר, ואני רק אגיד שמבדיקה קטנה שעשיתי פה תוך כדי, אני רואה שהעסקה של אדוארדו ורגס הייתה עסקה בסך 5 מיליון יורו, שזה סכום העברה לא מבוטל.